טוב, שלום לכולם. אנחנו לקראת סוף פסקה ד', נכון? אנחנו אולי קצת נתקדם בה יחסית יותר מהר ונגיע לתחילת פסקה ו', שהיא ממש, הייתי אומר, השתלשלות, המשכיות של פסקה של, סליחה, לפסקה ה', שהיא השתלשלות של סוף פסקה ד'. אם כן, דיברנו על אפשר לומר ארבעת הטעויות: האתאיסטיות, העבודה זרה, הנצרות והאסלאם, מה התפיסה הרוחנית של כל אחת מהשיטות, איפה נמצא בסיס הטעות. כשהרב העיר הערה קצת מפתיעה שהאמת שיש בה אתאיסטיות בשורשה היא יותר אמיתית מאשר האמת שיש בה בשלושת הקלקולים של עבודה זרה, נצרות ואסלאם, מהצד הזה שהאתאיסטיות היא יותר שוללת ופחות חיובית. נכון? מי שהיה פה ברור לו מה שאנחנו מדברים עכשיו. בסדר? אז לכאן הגענו, ואנחנו על כן יסוד דעת אלוהים. בסדר? הגענו לפה, עמוד קנ"ד, ספר אורות, עמוד קנ"ד, אורות ישראל, פסקה ד', לקראת סופה. פרק A, פסקה ד'. על כן יסוד דעת אלוהים העומדת לעד היא האלוהות המתעלה על כל התבונה וההרגשה, והחתומה בתוך התבונה וההרגשה בחותם של הענבה ושל אי אפשריות ההשגה. ודווקא מצד זה היא גדולה בפעולתה על החיים, היא מיישרת אותם, מעלה אותם תמיד עד עד, וכל החיים כולם וכל התנועות החופשיות שבעולם הרוחני והחומרי, בעולם הפרטי והכללי, מוצאים בה דווקא, מוצאים דווקא בה את תפקידם. היום אנחנו קצת נתמקד במשפט הזה, שהמשפט הזה, הייתי אומר, נקרא אולי משפט אחד בפסקה ה', להיות יונק מזיו האלוהות במובנה הטהור העליון, שרוממות מעלתה היא הענבה, הנה אותו דבר, חותם, חתומה בתוך התבונה והרגשה בחותם של הענבה ושל אי אפשריות ההשגה, ממש אותו משפט, היא הענבה של תכלית הידיעה שלא נדע. בלשון הרמב״ם, שנדע שלא נדעהו. ואם כל זה, למרות מה שידיעה זו היא שלילית, שלא נדע, תהיה הנשמה מלאה ומתמלא תמיד, בכל עת ועונה, ציורים אלוהים חדשים, מעדנים ומרוממים. וכו'. אז זה ממש הסיום של פסקה ד'. נקרא רק את הקטע האחרון בד'. אומנם כדי להיות אומה שלמה, יכולה להתפרנס במזון רוחני דק ונאצל כזה, של תבונה והרגשה, אבל תחת החותמת של הענבה. אומנם כדי להיות אומה שלמה יכולה להתפרנס במזון רוחני דק ונאצל כזה בפנימיות נשמתה, צריך לזה הכשר גדול מאוד. הכשר גזעי, והכשר מוסרי, והכשר היסטורי, שלושת ההכשרים, לא יודע אם נגיע לשם היום, וכל אלה נשלמו רק בכנסת ישראל, אך עמי הם הבנים לא ישקרו, ויהי להם למושיע. טוב, אז בואו נתחיל בקטע הקודם. על כן יסוד דעת אלוהים, העומדת לעד, היא האלוהות המתעלה על כל התבונה וההרגשה, וחתומה בתוך התבונה וההרגשה בחותם של הענבה, ושל אי אפשריות ההשגה. ועוד חצי משפט, ודווקא מצד זה היא גדולה בפעולתה על החיים. זה נראה פסוק של פרדוקס, אבל דרך ננסה לברר את זה. קודם כל, אנחנו מדגישים כל פעם, כשאנחנו מגיעים למילה יסוד, שלא בכל מקום הרב כותב את המילה יסוד. פה הוא כותב, על כן יסוד דעת אלוהים. הגמרא שתמיד אנחנו אולי מתבלבלים בה, כדוגמה, פעמים שביטולה של תורה זהו קיומה. הנוסח היותר מדויק, פעמים שביטולה של תורה זהו יסודה, לא קיומה בלבד. מה ההבדל בין קיום לבין יסוד? קיום זאת המשכיות של יש. יש הוויה, יש מציאות, והמציאות ממשיכה להתקיים. מודה אני לפניך מלך חי וקיים, ממשיך להיות חי. אז הקיום הוא לא יצירת חיים יש מאין, אלא הוא המשכיות החיים הקיימים כבר, הנמצאים. לכן קיימות זה המשך היש. אז הקדוש ברוך הוא מלך חי וממשיך לחיות. בניגוד לאדם שהוא חי ולא ממשיך לחיות. מה אפשר לעשות עד גיל 120? וכדומה. אז כל מקום שתהיה כתובה המילה קיום בחזל, הכוונה המשכיות הנמצא. המשכיות היש. לכן פעמים שביטולה של תורה זה מקיים את התורה, זה ממשיך את האפשרות להופיע את התורה. אבל לפי הנוסח יותר מדויק בגמרא, זה הרבה יותר עמוק. זה הרבה יותר משמעותי. פעמים שביטולה של תורה זהו יסודה. יסוד בניגוד או בנוסף לקיום, זה לא רק המשכיות היש. זה יש מאין. זה יצירה חדשה. זה יש שלא היה. אז פעמים שביטולה של תורה זה לא רק מקיים את התורה. זה לא פעמים אפשר לבנות קומה רביעית על גבי קומה שלישית. אלא עכשיו יוצרים את התשתית, עכשיו שוצקים את יציקת הבטון. עכשיו זה היסוד. יסוד זה הרבה יותר משמעותי מקיום. יסוד זה אם זה לא, אם זה לא נמצא אז אין. זה לא אם זה לא נמצא אז יש, אבל לא ממשיך להיות. זה אין. לכן צריך לדייק בכל מקום שהרב כותב את המילה יסוד. ואיך פעם אמר מישהו? תקנו אותי אם אני טועה. בכל מקום שהרב כותב את המילה יסוד צריך לדייק. הרב מדגיש, על זה הבניין עומד. אז עכשיו אנחנו נוגעים בבסיס אמונתנו, אנחנו לא סתם על הפסקה הזאת כבר 5 שיעורים אני חושב. היום נראה לי הפעם החמישית, לא? אם מישהו עוקב, רביעית חמישית היום, משהו כזה. על כן יסוד דעת אלוהים העומדת לעד. כלומר, המפגש, דעה לשון חיבור, אישה בתולה ואיש לא ידע, ואדם ידע את חווה אשתו, ועץ הדעת טוב ורע, אומר בנו של נפש החיים, כל דעת לשון חיבור כידוע. וכו'. אז יסוד החיבור, אופי הקשר בינינו לבין ריבונו של עולם, בין נבראים לבורא, שזאת התפיסה הישראלית בלבד, כי כמו שהרב אומר בסוף פסקה, זה תבוע לנו בגזע, זה באופי שלנו, זה ב-DNA שלנו, ככה נבראנו, זה מובנה אצלנו, זה בלדין אצלנו הדבר הזה, זאת תכונתנו, זאת סגולתנו, זה אופיינו. על כן יסוד דעת אלוהים, היסוד שעליו עומד הקשר, היחס בין בורא לנברא במובן של דעה, במובן של חיבור, דעה עם אלוהים, לא רק הבנה אלא שייכות, חיבור. על כן יסוד דעת אלוהים העומדת לעד, נקודותיים, היא האלוהות המתעלה על כל התבונה וההרגשה. ההבנה ומלא גם ההכרה היותר פנימית שהאלוהי הוא הרבה למעלה מההבנה, הוא הרבה למעלה מההרגשה, והבסיס, אפשר לומר, שנותן לנו את האפשרות, הרי מה שאדם לא מבין, אז מה, למה מבחינתו זה בכלל אמת? מה שאדם לא מרגיש, למה מבחינתו זה קיים? הרי אנחנו אנשים מאוד מתוחכמים, אנחנו רוצים כל דבר להבין, וכל דבר להרגיש, וכל דבר לראות. אם אנחנו לא מסוגלים למקד, לפגוש איזשהו סוג של מציאות, דרך שלושת הכלים הכלליים שלנו, החושים, הרגשות, והשכל, אז כי בכל מבחינתנו זה לא נמצא. זה עין, זה לא קיים. אנחנו בגאוותנו רוצים להנמיך את האלוהות במושגים האנושיים. למושגים האנושיים של חושים, רגשות וחוכמה. במילים אחרות של גוף, נפש ושכל. אבל האלוהות מצד עצמה הרבה למעלה מזה. אמרנו דווקא באחד השיעורים בימים האחרונים, הערה חשובה שאולי פה צריכה להאמר גם כן, שאחד מהדברים החשובים ביותר בבסיס המפגש של האדם עם התורה, עם היהדות, ותסלחו לי על הבהירות, בעיקר אצל אדם שקורא לעצמו חוזר בתשובה, שנקווה שזה כולנו, אבל ודאי אצל אותו אחד שהעיתון קורא לו חוזר בתשובה, זה שבמפגש הבסיסי שלו עם היהדות ועם התורה ועם אלוהים, איך אמר מישהו בשיעור, הוא צריך לחטוף שוק, הוא צריך לחטוף הלם. אלוהים לא מלטף אותך, אתה לא הסחבק של אלוהים. היהדות זה לא סבבה. היהדות זה דבר רציני. היהדות זה אינסוף אלוהי. אז נכון שבאהבה ובאמונה ונתחבק ונתנשק עד מחרתיים, בסדר. אבל בסיס הקשר הוא לא הקרבה דווקא. בסיס הקשר הוא הריחוק. רק המבטים שמסתכלים עליי כמופתעים מוכיחים לי כמה זה חשוב להגיד את זה. כי אנחנו רגילים שהמפגש עם היהדות הוא מפגש מחבק, מלטף, באהבה ובאמונה, זה אנחנו, זה מתאים לנו וזה נכון. אנחנו הבנים של אבא, נכון. אבל לפני שאנחנו הבנים של אבא, אנחנו העבדים של המלך. לא לשכוח את זה. במובן העמוק של המילה, אנחנו עבדים לפני שאנחנו בנים. רק נוכיח את זה לרגע. שתי דקות סוגריים חשובות. אחד הכינויים של הקדוש ברוך הוא, זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא. שלוש מילים. הוא נקרא אלוהים, הוא נקרא הוויה, הוא נקרא צבאות, אל שדי, בסדר. אחד הכינויים, או ריבונו של עולם, אחד הכינויים, הקדוש ברוך הוא. מה זה השם הזה? קדוש. הדעה מקובלת בחז"ל, קדושים תהיו, פרושים תהיו. הרי את מקודשת לי, את מופרשת מכל העולם, ומאלה את מיוחדת ומזומנת רק לי. כך מסביר תוספות. אם כן, כל קדושה יש בה הרחקה, נבדלות, הפרדה, חציצה. רק אחרי שיש חציצה, אז יש חיבור. נכון, אבל קודם כל, קדושה מבטאת נבדלות. הקדש, אסורה עליי כהקדש. הרי את מקודשת ביומת הגמרא, אסורה עליי כהקדש. כמו שהקדש הוא נבדל מן האדם הרגיל, מהזר, הוא הקדש למקדש, ואם רוצים לשנש בו צריך לבדות אותו מן הקודש, כי הוא באמת בתחום אחר לגמרי. כך מושג הקדושה ביסודו, בבסיסו, זה קודם כל ההבדלה. לכן כשאנחנו אומרים הקדוש, זאת אומרת שבסיס הקשר שלנו עם ריבונו של עולם הוא קודם כל הוא קדוש, הוא מובדל, הוא מופרש. יש בינינו לבינו, סליחה שאני אומר את זה ככה, כן, אי קשר, לא אי קשר, אבל אי יחס, יותר, זה יותר טוב. אי יחס. מי הוא האדם ביחס לאלוהים? לכן קודם כל הקדוש. בית ברוך, שורש ברוך ברח. נכון? מה זה שורש ברח בתורה? הברכה, ברכה, הברכה. כמו שאמרנו הרבה פעמים, הפעולה החקלאית, שאם אני רוצה לנטוע שני עצים, אז אני יכול או לקנות שני עצים ולנטוע אחד ליד השני במרחק הנכון, או שיש לי עץ אחד, בפרט נגיד עץ הגפן, והעץ הזה גדל, הזמורה גדלה, ואז אני מותח את הזמורה כשהיא מחוברת כמובן לגפן, ומכניס אותה באיזשהו עומק באדמה, ומוציא אותה מהצד השני, נגיד שמספיק ארוכה כבר, כבר צמחה, ואחרי שהיא משרישה, אז אני מנתק בין הגפן המקורית לבין הזמורה, ואז קיבלתי שני גפנים. הפעולה הזאת נקראת בחקלאות הברכה. כלומר, להיות מוברח למה שהוא, זה לדעת שהוא המקור שלך. ברכו את השם המבורך. אנחנו צריכים להתברך ממקור הברכה. לא במושגים של האולפנה. אנחנו צריכים להתבלי לזלזל חס ושלום. אלא אנחנו צריכים להתחבר למקורנו. אנחנו עץ הגפן השני, שצריך לזכור שהוא בעצם עץ הגפן הראשון. בלשון בניין אמונה, אנחנו בן בבן מכוח אבא בבן. לא לשכוח את זה. אז אם כן, ברוך הקדוש, ריחוק, נבדלות. קדוש ברוך הוא רחוק, רחוק. הייתי מצייר את זה, חץ למעלה. קדוש ברוך הוא נבדל, במחאות בורח מאיתנו. ברוך, הברכה. הקדוש ברוך הוא מתחבר אלינו, אנחנו מתחברים אליו. לכן גם הרמה הפשוטה, אנחנו מברכים מישהו כשאנחנו מרגישים קרובים אליו, קשורים אליו. נכון, לכן הברך, הברך כפשוטו, ברך, זה, החלק הזה של הרגל, הוא מחבר בין החלק העליון, החלק התחתון, בין השוק לירך ברגל. הברך היא תמיד מחברת, לכן זה תמיד האותיות, האות השנייה, בית רש חף או בית חף רש. טוב, נעזוב את זה. הלאה. אם כן, ברוך, זה קשר, חיבור, קרבה. אם הקדוש זה חץ מלמטה למעלה, הקדוש ברוך הוא כביכול בורח מאיתנו, היא יחס, ברוך, הקדוש ברוך הוא בא אלינו מלמעלה למטה. אנחנו מוברכים ממנו. הוא, לשון נסתר. לא אתה. לא בלשון נוכיח. כשאנחנו מדברים לאדם שאנחנו מכבדים אותו, או אמורים לכבד אותו, אנחנו מדברים אליו בגוף שלישי. כבודו אמר. ראש הממשלה אמר. הרב אמר. לא אומרים אתה אמרת. אתה נוכיח. נוכיח זה קרבה, אנחנו נוכחים אחד לשני. הוא נסתר, כך קוראים לזה בלשון. זה נסתר ממני. זה רחוק ממני. זה לא קרוב אליי. אם כן, שימו לב. מתחילים בריחוק הקדוש, מסיימים בריחוק הוא. מהנקודה הזאת צריכים לצאת, עם הטעם הזה, מהנקודה הזאת צריכים להתחיל, עם הטעם הזה צריכים לצאת. רחוק, 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 רחוק. הקדוש הוא. שנייה רגע, ידידיה. באמצע, ברוך. התפקיד שלנו, מה שמותר עלינו, מבחינת ההבנה, מבחינת ההרגשה, מבחינת החושים, מבחינת השייכות שלנו, היא נמצאת בברוך. אבל הברוך הזה מתוחם, באופן ברור מאוד, בקדוש והוא. בהקשר הזה הייתי אומר, מלכנו, אבינו, מלכנו. קודם כל, עבדים למלך. בסוף, עבדים למלך. באמצע, בנים לאבא. נכון. יראה, אהבה, יראה. כמה טוב שהדברים נאמרים במקום של באהבה ובאמונה, ואוהב את הבריאות ומקרבן התורה. כי לפעמים צריך להזכיר לעצמנו את זה, שבסיס הקשר הוא עירה, הוא הריחוק בין הנברא לבורא. רק אחרי שאני מבין שיש ריחוק, אז הבורא יכול, לא יכול, אז הבורא מתקרב. אהבת אותנו, רצית בנו וכו'. בתחילו הורחימו, הורחימו, התחילו. עירה אהבה, אהבה עירה. בסדר, הנקודה הזאת היא מאוד עקרונית. לכן כל מה שהוא במושגים האנושיים הרגילים, הוא מוגבל. ובכך, כמו שהרב אמר, דיברנו על זה לפני כמה פעמים, האתאיסטיות צדקה יותר מהאמונות החיוביות. כי יותר שללה, יותר אמרה מה לא, מאשר אמרה מה כן. לכן, על ידי יסוד דעת אלוהים העומדת, סליחה, על כן, יסוד דעת אלוהים העומדת לעד, מה היסוד, מה בסיס הקשר של החיבור שלנו? היא האלוהות המתעלה על כל התבונה וההרגשה. אפשר אולי להוסיף גם החושים, זה ברור, אני מקווה. אבל ודאי על כל השכל ועל כל ההרגשות הנפשיות. והחתומה, ומה היא החותמת שלה, מה הבסיס, כלומר, מה מאפשר לאדם להיות שייך לאלוהות כזאת, שהיא הרבה למעלה מההבנות שלו, והרבה למעלה מההרגשות שלו. הרי כל אחד מאיתנו סוף סוף, כמו שאמרנו מקודם, רוצה להבין, רוצה להרגיש, רוצה להיות שייך, קוראים לזה היום להתחבר. מה הסוד, אם אפשר לומר, שאדם יכול להחזיק עמדה בסוג קשר כזה, באופי קשר כזה, אומר הרב, והחתומה בתוך התבונה וההרגשה, בחותם של הענווה. ההכרה המוחלטת, מתוך ענווה מוחלטת, שהבורא והנברא אלה שתי מדרגות שונות. אם אין ענווה, שהפלא יועץ קורא לה אב המידות, אם אין ענווה, אין כלום. כמו שהגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר, אני לא יכול לשרות במקום שיש גאווה. יש גאווה, אין לי מקום, צפוף שם. לא ישאירו לי מקום. אז החותמת, הבסיס שעליה הכל עומד, זאת הענווה. הענווה שמה? הענווה שאנחנו קשורים, אבל גם, לא רוצה להגיד לא קשורים, אבל במהות, אין יחס. יש יחס מתוך שאין יחס. עכשיו זה הרבה יותר עמוק מה שאמרנו עכשיו. ושל אי אפשריות ההשגה. אי אפשר להשיג. אני חוזר לרמב"ם, תחילת פסקה ה', תכלית הידיעה, רק שנייה, ידיעה עוד טיפה. תכלית הידיעה, שנדע שלא נדעהו. מי אמר את זה? הרמב״ם. מי לנו כרמב״ם? שידע וידע וידע ועוד פעם ידע. רק ידע שיש סוף לידיעה, ותכלית הידיעה שלא נדע. ואיך אתה חיים זה בשלום? זאת אומרת, זאת הסגולה הישראלית. הסגולה הישראלית זה ההכשר הגזעי שלנו, זה ההכשר המוסרי שלנו, זה ההכשר ההיסטורי, המוסרי וההיסטורי צריך להסביר, אבל קודם כל, זה ה-DNA שלנו. אנחנו מסוגלים להכיל את המורכבות הזאת ואת הפרדוקס הזה. זה אנחנו. לכן כל מי שלחוץ שיוכיחו לו את אלוהים, שיעשה תשובה מהר. מה זה להוכיח את אלוהים? מה זה אלוהים זה בסטנדרטים שלנו? איך אתה רוצה שבדיוק אלוהים יוכיח לך שהוא קיים? שמה? שירד בתשע בערב ביד אליהו ביום חמישי ויגיד לך, יום חמישי היום, לא? כן. ויגיד לך, שלום אני פה. מי כמוך בעלים השם? מה יגיד? שפתאום יהיו לנו את ההוכחות הכי מוחלטות, שכליות מוחלטות, שיש אלוהים. זה כפירה הדבר הזה. השיטה הזאת היא כפירה. כי אנחנו הורדנו את אלוהים למדרגת אדם, או אלינו אדם למדרגת אלוהים. זאת כפירה. צריך לדבר על זה ברור, לא להתבלבל. כפירה. ידידי, מה רצית להגיד? כן, בדקת את זה?
מה?
בדקת?
כן.
המילה הקד... לא, אתה אומר הצירוף הזה.
כן.
הצירוף הקדוש ברוך הוא. טוב, הערה מעניינת.
מה?
אוקיי, לא זוכר כרגע. הערה מעניינת, אומר ידידיה, השם הזה, הכינוי האלוהי הזה, הקדוש ברוך הוא, לא מופיע בתנך, הוא מופיע בדורות יותר מאוחרים. טוב, מעניין. א', ידיעה חדשה, לפחות מבחינתי, חזק וברוך. ב', צריך לבדוק מה המשמעות של זה. יפה. כן.
איך אנחנו צריכים להבין את
המושג
של
שכינה
ששורה
עצמנו,
בכלל זאת, הריחוק הזה?
אתה מרים לי להנחתה. סליחה? אתה מרים לי להנחתה. אתה מרים לי להנחתה. אתה מוכן לקבל להנחתה? לא, אל תפחד, אנחנו ידידים, אבל אם אתה מוכן לקבל להנחתה, זה הכל. כן או לא? כן. מה אכפת לך? בוא נבזבז על זה 5 דקות עכשיו. שלא נבזבז, זה חשוב. רק שנייה אחת. המושג שכינה, מה השורש שלו? שכן. מה התכונה של שכן? שהוא רק לידי. שהוא לא אני. נכון? אז יש הקדוש ברוך הוא, יש שכינה, ויש אני, או אתה. עכשיו מאוד מעניין. מדרגות מדרגות בהופעת שכינה. בוא נלך עכשיו למדרגות היותר עליונות. בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא יכול להשרות את שכינתו באיזושהי מדרגה של עולם הזה, אבל בסוף, מה אפשר לעשות בסוף זה עולם הזה, ויש מוגבלויות של כלים ואמצעים, גוף נפש שכל וכו'. אוקיי, בוא נלך אחרי העולם הזה. העולם שנקרא גן עדן. שמבחינת המהות של ההתגלות האלוהית הוא יותר גבוה מהעולם שלנו. ברור. בסדר? מה כתוב בגן עדן? שמי שהגיע לגן עדן ונקרא צדיק, צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. אם כן, יש השם, יש שכן, שכינה, יש זיו, קרניים, נכון? חודש יר נקרא חודש זיו על שם קרני השמש, כן? אז זיו השכינה, יש זיו שזה קרניים, והצדיקים יושבים פה. בלשון של לומדי גמרא קוראים את זה תרתי לראותה. כלומר, א', זה לא אלוהים, זה שכינה, וב', זה לא שכינה, זה זיו שכינה, זה קרני שכינה. רגע, לא סיימנו. אבל הגמרא במסכת פסחים ועוד אומרת, שיש אנשים מיוחדים שהם נמצאים במקום כזה ששום בריאה לא יכולה לעמוד במחיצתם. הם לא צדיקים, הם קדושים. אותם אלה שנהרגו על קידוש השם, השם מקום דמם. איפה הם נמצאים? איפה הם נמצאים שהגמרא מתכוונת למקום הזה שנקרא שום בריאה לא יכולה לעמוד במחיצתם? אומר המהר"ל חידושי אגדות, הם נמצאים עם השכינה לגמרי. טוב, האם אני מבין מה אני אומר? לא מבין. אבל הם נמצאים עם השכינה לגמרי. כלומר, גם הם חד על הראותה. דרך אגב, זה מאוד מעניין. הרב אליהו זצ"ל היה נוהג לנחם אבלים, בפרט אנשים, בפרט משפחות של קדושים, השם יקום דמם, ומזכיר את המאמר הזה בחז"ל, שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא הכבוד, והמעיל שלו הרוג מאותן הנשמות של הקדושים. טוב, א', זה קצת מחזק, נקווה, קצת מעודד. ב', עם כל הכבוד למעיל, זה לבוש מאוד חיצוני. כלומר, לפני המעיל יש פליז, סוודר. לפני הסוודר יש חולצה. לפני החולצה ציצית. לפני הציצית גופיה. ככה נראה לי, לא? בוא נבדוק. בוא נבדוק. יש גופיה, ציצית, חולצה, סוודר. ועל זה המעיל. אז הם קרובים. המהר"ל קורא לזה עם השכינה לגמרי. אבל זה רק במעיל. לא נהפכנו להיות הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא חברותא איתו. אז אפילו, אני חוזר, אז אפילו במדרגה היותר עליונה, בגן עדן בעולם הנשמות, אפילו לא רק הצדיקים הקדושים, איפה הם נמצאים? במעיל, עם השכינה לגמרי, אבל לא למעלה מזה. לכן גם שם, במקום הכי גבוה של מי שיכול להיות הכי גבוה, עדיין יש ריחוק. לא מבין במשה. כשתדע תעדכן אותי. מה?
זה כוונה, קיבה...
לא, אתה מבין מה אני עונה לך? לא, מה אתה רוצה להגיד? שמשה היה עם הקדוש ברוך הוא? אז אני עונה. לא, מה נראה לך? שמשה היה עם הקדוש ברוך הוא?
לא, לא היה.
לא, גמרנו. לא, אז גמרנו. איפה היה? לא ענייני. לא יודע. בסדר? קרבת השם לטוב, כשמה כני, קרבת השם, ולכן אנחנו כל פעם אומרים מחדש, שהפילוסוף, למשל בספר הכוזרי, דיבר על התמזגות בין האדם לבין אפילו לא אלוהים אלא השכל הפועל, והיהדות דיברה תמיד על דבקות. מה התכונה של הדבקים? שהם רק שניים, שהם תמיד יישארו שניים. אתמול הייתי בשיעור באיזשהו מקום, אנשים לא הבינו מה אני מדבר, ביקשתי דבק צלוטפ, הביאו לי דבק צלוטפ, לקחתי שני עתים, סליחה על הילדותיות, לקחתי שני עתים, הדבקתי, שאלתי פלוני מה אתה רואה? הוא אומר לי עת. אמרתי לו, אתה רוצה משקפיים? מה אתה רואה? שני עתים. שניים. דבוקים, אבל שניים. אז המדרגה שאנחנו יכולים להגיע אליה בעולם הזה, זה ואתם הדבקים, ולא ואתם המתמזגים. זה קרבת אלוהים לטוב. דרך אגב, לכל מי שחושב להיות נשוי, אז כדאי שיפנים. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, איש את אביו ואמו, ודבק באשתו. זאת אומרת, גם כשהם התחתנו, לא תהיה להם צורת חשיבה אחת. ואופי מנטלי אחד, הם עדיין יישארו שניים שונים. אבל אנחנו היינו בטוחים שמחדר איחוד יצא גוף אחד. הרי כתוב במשך הפסוק, והוא לבשר אחד. אז א', יש לי קושייה. האם ראית מחדר איחוד יוצא גוף אחד? אני עוד לא ראיתי. מה נעשה? עובדה היסטורית, עוד לא ראיתי.
ב',
רש"י כבר אומר בצדק מה שהוא אומר, כבודו, והוא לבשר אחד, זה הוולד. ההתמזגות בין הדבקים תהיה בדור הבא. להתמזגות נגיע בתולדות. לדבקות נגיע בזוגיות. אז המשפחה, או הייתי אומר ככה, ההורות הופכת את הזוגיות ממצב של דבקות למצב של התמזגות. טוב, אבל בוא נסתפק בזה כי זה רחב. אני רוצה ברשותך להתקדם רגע, כי אנחנו צריכים להגיע. עכשיו אנחנו רוצים להגיע לנקודה מאוד חשובה. ודווקא מצד זה, היא גדולה בפעולתה על החיים. זאת אומרת, דווקא מפני שהאלוהות היא למעלה מן האדם ומן העולם ומהחיים וכו', דווקא מפני שהיא למעלה ולא במדרגה שלה, דווקא מפני זה היא יכולה לגאול אותה. כלל גדול בידינו, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אדם במדרגה א' לא יכול להיגאל על ידי עצמו במדרגה א'. הוא צריך מישהו במדרגה א' פלוס אחד שיגאל אותו. כשלמדנו דף יומי מסכת ברכות, פתאום הבריקה לי הברקה. אחרי זה ראיתי כתוב במפרשים. לא שמתי לב לזה אף פעם. הבאתי גמרה, השקעתי. לא משקעתי, הבאתי דברים בלי להריץ אתכם. תראו מה זה. שר כוח, מגיע לפרגן פעם, מה קרה? עומד הגמרה, מסכת ברכות, אני לא שמתי לב לזה כל השנים. לפני כמה חודשים, שמתי לב פעם ראשונה הדבר הזה. זה גמרה, שלא תגידו הרב קוק אמר. גמרה. תראו מה אומרת הגמרה, סיפור. הגמרה שעוסקת בסוגיית האיסורים, בדף אי וכו', מביאה את הסיפור הבא. רבי חייא בר אבא חלש. רבי חייא בר אבא היה חולה. על לגבי רבי יוחנן. הגיע אליו רבי יוחנן, מרא דארעד ישראל, הרב הראשי של ארץ ישראל. אמר לשאל רבי יוחנן את רבי חייא בר אבא, אמר לי, חביבים עליך איסורים? אתה אוהב את האיסורים כדי לראות עיניה, כי זה הרבה יותר עמוק מה שעכשיו אני עכשיו רק מדקלם את המילים, כן? או מתרגם את המילים, צריך לראות בעיניה, זה הרבה יותר עמוק. בכל אופן, זה לא הנקודה, אני רוצה להגיע לנקודה בהקשר הזה עכשיו. אמר לי, חביבים עליך איסורים? שאל רבי יוחנן את רבי חייא בר אבא. אמר לו, לא, אין ולא שכרן. לא רוצה אותם, לא רוצה את השכר שלהם. כדאי מאוד לראות עיניה, מה התשובה. מה עשה? אמר לי, אב לי ידך. אמר לו רבי יוחנן לרבי חייא בר אבא, תן לי את היד שלך. נתן רבי חייא בר אבא את היד שלו לרבי יוחנן, יאב לידי ואוקמה. נתן רבי חייא בר אבא, נתן רבי יוחנן את ידו לרבי חייא בר אבא והרים אותו. עד לכאן סיפור אחד. סיפור שני, רבי יוחנן חלש. אם כן, רבי יוחנן שערים את רבי חייא בר אבא, רבי חייא בר אבא היה חולה, רבי יוחנן היה בריא, רבי יוחנן ערים את רבי חייא בר אבא. הלאה, רבי יוחנן חלש, סיפור שני, רבי יוחנן היה חולה. על לגבי רבי חנינה, בא אליו רבי חנינה לבקר אותו. אמר לו רבי חנינה לרבי יוחנן, חביבים עליך איסורים? אמר לו, לא הם ולא שכרן. אמר לו רבי חנינה לרבי יוחנן, אב לי ידך, תן לי את היד שלך, יאב לידי ואוקמה. הרים רבי חנינה את רבי חנינה. שואל את הגמרא מיד, עמי, למה רבי יוחנן היה צריך שרבי חנינה ירים אותו? הרי רבי יוחנן היה יכול להרים את עצמו, כי הרי הוא הרים לפני כן את רבי חייא בר אבא. אם כן, שואלת הגמרא, עמי, לוקם רבי יוחנן, לוקם רבי יוחנן לנפשה, יקים רבי יוחנן את עצמו? אמרי, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורי. עד לכאן ציטוט הגמרא. עכשיו הברקה, חידוד. יוצא לפי זה דבר עצום. אם ניקח את זה מהשיעור הזה, אם נפקמינות מעשיות, היה שווה מבחינתי השיעור. גם אדם שיכול להרים אחרים, לא יכול להרים את עצמו. תרגום אונקילוס, הפסיכולוג שלי צריך פסיכולוג. לא אמרנו דווקא פסיכולוג.
לא, אין פסיכולוג
באופן סוציאלי, לא, אבל הוא צריך פסיכולוג. זאת אומרת, גם אם אדם יהיה, פעם קראו לזה פופאי, בסדר? לא יודע מה הוא יהיה, הכי חכם, הכי 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 בכל התחומים. הוא לא יכול לבדו. אל תגיד אני מציל את כל העולם. להציל אותך, את עצמך, אתה צריך מישהו אחר שיציל אותך. רבותיי, זה מוסר גדול הדבר הזה. כי הרבה פעמים אנחנו חושבים, אם אני לא יכול להציל את עצמי, כי אני לא יכול להציל אחרים, ברגע שאני יודע להציל אחרים, אני יודע גם להציל את עצמי. טעות חמורה. אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, זה לא רק אני לא יכול, זה לא רק אני לא יכול להציל את עצמי. אני עד לפני כמה חודשים הבנתי פה, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, שהאדם לא יכול להוציא את עצמו. עכשיו זה יותר עמוק מזה. גם אדם שיכול להוציא אחרים לא יכול להוציא את עצמו. וזה הקשר בין שני הסיפורים. לכן הסיפור השני על גבי הסיפור הראשון הוא הרבה יותר משמעותי. זה לא סתם אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. הרי חוק מה הייתה יכולה לשאול את זה בסיפור הקודם? למה רבי חייא בר אבא צריך את רבי יוחנן? הייתה שם צריכה להגיד אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. לא, בסיפור השני, רגע, אז אתה כבר יכול להציל אחרים. נכון, אבל גם מי שיכול להציל אחרים לא יכול להציל את עצמו. לכן כלל בידינו, טוב, א', אני חושב שהמסר הזה הוא חשוב מאוד. הוא חשוב מאוד. יש בדיחה כזאת אצל הרבנים, במרכאות, ביחס לבני הרבנים, במרכאות, שאתה תציל את הבן שלי ואני אציל את הבן שלך. ואף על פי שאני יכול להציל את הבן שלך, אני לא יכול להציל את הבן שלי. ואתה יכול להציל את הבן שלי. וכולי. אז זה הדרך. איך? כן, זה אומרים שזה מושג גוי, המושג הזה. כן, אבל לפי ההבנה הזאת זה הרבה יותר עמוק. זה לא רק שסתם חבוש לא יכול להתיר את עצמו. גם חבוש שיכול להתיר חבושים אחרים את עצמו לא יכול. בסדר, עכשיו, איך הגענו לכל הגמרא? מה זה קשור אלינו? בדיוק. מה למדנו מכאן? בואו נצא עכשיו עיקרון. מעלה א' לא יכולה לגאול את מעלה א'. גם היא יכולה, בואו נוסיף, לגאול את מעלה ב'. לכן, אם אנחנו אומרים שכביכול חס ושלום, אנחנו יכולים להבין את אלוהים, להרגיש את אלוהים, במרכאות, אנחנו אלוהים, אז אנחנו לא יכולים לגאול את עצמנו. לכן, דווקא התפיסה שאומרת שאלוהים למעלה מאיתנו ולא במדרגתנו, זה מה שמאפשר לאלוהים לגאול אותנו. אבל אם היינו חושבים שאלוהים במדרגתנו, אז הוא לא היה יכול לגאול אותנו. וואו. אתם לא מזדעזעים מהמשפט הזה. כלומר, אותה התפיסה שסוברת שאני יכול להבין את אלוהים, זו אותה התפיסה שבדיוק לכאורה מצפה שאלוהים יגל אותה. מה, צריך לתרגם את זה במילים יותר מבוררות? ברור. יש תפיסה דתית כזאת שאומרת שאני יכול להבין את אלוהים. אני אדבר ברור קצת, אני אוריד כפפות. בוא נלך לסמינר, קוראים לזה, שמעת עליהם לסמינר? סמינר, 3 ימים. ושם יוכיחו לנו אנשי מדע שיש אלוהים. עד לכאן נתון א' באפסנאות. נתון ב', אחרי שהוכחתי לעצמי בשכל שיש אלוהים, עכשיו אני מצפה שאלוהים הזה יגל אותי, ואני לא צריך לעשות כלום. אני מקצין בכוונה, כן? זה סתירה פנימית לפי הגמרא הזאת. זה לא יכול להיות. אם אתה מבין את אלוהים, אז הוא כבר אתה, ואתה לא יכול לגאול את עצמך. אז אם אין אפשר, אם אתה רוצה שאלוהים יגאל אותך, קצת תהיה בעל ענווה, ותדע שאתה ואלוהים לשתי קטגוריות. אחרי שנדע שאני ואלוהים לשתי קטגוריות, אז מי שהוא בקטגוריה מעליי יכול לגאול את הקטגוריה הנמוכה שזה אני. אבל אם אני חושב שאני בקטגוריה של אלוהים, אז כבר אלוהים זה אני. אז כבר אלוהים לא יכול לגאול אותי. אז אם אין אפשר, אם אני הולך לסמינר ורוצה להבין את אלוהים, אז כבר אין אלוהים בעולם, כי אני זה אלוהים. אז לך תעבוד, לך תתאמץ. אתה מצפה שאלוהים יעשה לך את העבודה. ואם אתה כן מקבל שאלוהים הוא למעלה ממך, אז פה אדרבה, אז פה דווקא בגלל שאתה מבין שאלוהים למעלה ממך, דווקא פה אלוהים יהיה איתך. כי אין חבוש מתיר עצמו בבית האסורים. נפלא, לא? לא יודע, אני ממש מתפעל מהדיוק הזה בגמרא. זה כתוב, אני לא המצאתי את זה, זה כתוב. אבל כבודו הצביע כל כך יפה, בוא נאפשר לו.
בעצם הדעה שחושבת שיכולה לתפוס את אלוהים לא אומרת שאין גאולה, אלא גם אם מושג גאולה היא מורידה למטה.
ברור.
כל מה שיש לנו להתקדם בחיים זה רק...
בוא, אני כשאני אמרתי כפירה, אני לא הגזמתי. אם אני ואלוהים על אותו תדר, בממד ההבנה, ההרגשה וכו', כן? אז אני, סליחה שאני מדבר על עצמי, אז אני כופר. היום יש איזה תפיסות רוחניות כאלה שהלכתי להתחבר אל אלוהים. אני לא נגד ליצוק אבא ביער. טוב, אני לא יודע, אני גם בעד ליצוק אבא ביער, אבל בוא לא נהיה נגד, בוא נהיה בעד רגע. בסדר? אני לא בטוח שאדם שהלך ליצוק אבא ביער פגש את אבא. אני בטוח שהוא לא פגש את אבא. המתפלל כתוב בהלכה יראה כאילו שכינה כנגדו. א', שכינה ולא אלוהים, וכאן המילה כאילו היא נכונה. בניגוד לכאילו של היום. בסדר או לא? יראה, מה רצית לומר?
לכאורה יש, נראה לי שיש עירוב מושגים בו בין להאמין ולהבין. מי שהולך לסמינר, ומתוך זה הוא מאמין באלוקים, זה לא דווקא אומר שהוא... הוא ברמה של
אלוקים. אתה אומר דבר נפלא, ורציתי להגיד אותו ושכחתי מקודם. הרמב״ם הלכות יסודי התורה, פרק א', הלכה א', אומר, כל איש ישראל צריך לדע שיש שם מצוי ראשון וכו'. מה זה לדע? לדע זה ידיעה שכלית, או לדע זה להאמין? תראה ברב קפח מה הוא מסביר, מאוד מעניין. אבל בספר רמח"ל, ספר דרך השם לרמח"ל כתוב, כך הוא מתחיל הספר. כל איש ישראל צריך ש... רגע, מה אמרתי מקודם? הרמב״ם? לא. יסוד היסודות ועמוד החוכמות, סליחה, איך לא תיקנתם אותי? יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לדע שיש שם מצוי ראשון. בספר דרך השם כתוב, כל איש ישראל צריך שיאמין וידע. עכשיו, מי ששם לב בחלק מההוצאות של הרמב״ם, יסוד היסודות ועמוד החוכמות, האותיות הראשונות מודגשות. להיות כבב קי, ראשי תיבות הוויה. מה הרמב״ם רוצה לומר בזה? שגם אם אני אסביר לך שלדע זה לפי ההבנה השכלית, נגיד, תדע לך שאיפה זה מתחיל? בשם הוויה ששם אין השגה, אמונה. לכן כל איש ישראל צריך שיאמין וידע. זה הסדר. הכיתה הזאת נקראת כיתת אמונה, לא כיתת השכלה. לא, זה עקרוני. זה עקרוני. טוב, אני הייתי רוצה קצת יותר להעמיק את זה. כן.
נקודת ההנחסות, כמו שאנחנו אומרים, שברוך שנמצא בין שני הקדוש והוא.
כן.
ובסוף אנחנו כן עובדים את הקדוש ברוך עם הכלים שיש.
אנחנו משתדלים לעשות מה שניתן, נכון? אנחנו מנסים לעשות מה שניתן בתוך הברוך. למשל, אחד מהברוכים הכי חשובים שאנחנו עושים זה ללמוד. לימוד אמונה. ואמר הרב ציודה, הזכרנו הרבה פעמים, שהביטוי הזה, לימוד אמונה, זה פרדוקס. מפליא לעשות, פלא. פלא, על פי הרמה, איך קושר רוחני בגשמי, לפי ההבנה הזאת, מה זה קושר רוחני בגשמי? איך אפשר להגיע למפגש עם האינסוף, דרך כלים סופיים? איך אפשר להגיע למפגש עם אמונה, להיות מאמין, דרך לימוד? לימוד, אמונה. מפליא לעשות. פלא גדול. ליאור, כן.
אני רוצה להבין את הקשר בין
לא, אנחנו בסוף הפסקה. הפסקה הזאת, בעצם מה שהיא באה לברר, שההבדל בין ישראל, מה הנושא שלנו? ישראל ועמים, נכון? מה הנושא של הפסקה הזאת? היחס אל האלוהות שבין ישראל לאלוהי לבין העמים לאלוהי. אומר הרב, העמים לאלוהי כשלו. ומה הם כשלו? שהם לא מסוגלים לחיות בתוך הפרדוקס הזה. בתוך האינסוף בסוף. אין להם כלים לשייכות של אינסוף בסוף. אין להם ענווה במובן הזה, במובן העמוק, כן? לא ברמה של הקומיקס. אין להם ענווה במובן העמוק הזה, של מצד אחד להיות שייך, הכי שייך אל האלוהי, ואף על פי זה לדעת שהוא רחוק מאוד. אין להם הקדוש ברוך הוא, אין להם. הם רוצים ברוך, הם רוצים ברוך. האתאיסטיות אמרה הקדוש והוא, האליליות העבודה זרה, האליליות, הנצרות האסלאם אמרו ברוך. הנצרות אמרה מצד המוסר, האסלאם אמר מצד החוכמה והגבורה, כל מה שדיברנו פה, הלליות אמרה מצד החושים, כל מה שכאן תיארנו, כל מה שכאן הרב כתב. בסדר, אבל רגע, שנייה, בוא, אני לא יודע, אני חייב לך תשובה על זה, בסדר? כן, בבקשה.
אבינו בחיי, גם אם אני לא טועה, הוא גם אומר שאחת מהמצוות זה...
כלל גדול בידי, כשאדם שואל שאלה ממקור, שיביא מקור. אתה מוזמן להביא מקור. בסדר? כל הראשונים שואלים, אולי לזה אתה חותר, איך אפשר לצוות על האמונה? האם יש מצוות האמונה? מצווה להאמין בשם. איך אפשר להאמין? איך אפשר לצוות להאמין? טוב, עכשיו אנחנו נחשב לשאלה עמוקה, מה זה אמונה בכלל? בסדר? לזה אתה חותר? טוב, לא יודע, תראי לי, אני מעדיף שתראי לי כתוב. בסדר? טוב, בואו נתקדם רגע. ודווקא מצד זה, מצד אי האפשריות של ההשגה, מצד חותם הענווה, שהוא בעצם הגרעין הפנימי, הוא היסוד שעליו עומד הקשר, דעת אלוהים, עם האלוהות שהיא למעלה מהתבונה וההרגשה וכו', ודווקא מצד זה היא גדולה בפעולת על החיים, דווקא מישהו למעלה מהחיים יכול לגאול את החיים. דרך אגב, יש ברב הרבה מקורות על זה. למשל, גמרא מסכת שבת, גם דף יומי לא מזמן, לפני סוגיית מעמד הר סיני, ששם הגמרא מספרת על בני שעיר אחורי יושבי הארץ. אותם בני שעיר שנקראו אחורי והם ישבו בארץ. שואלת הגמרא, אתו כולי עלמא יושבי רקיע נינו? וכי כל הבני אדם הם יושבים ברקיע, ברור שהם יושבי הארץ. מה צריך להגיד? בני שעיר אחורי יושבי הארץ. איפה הם ישבו? על הירח? ברקיע? ברור שהם יושבי הארץ. זה שואלת הגמרא. עונה הגמרא, לא. הם היו בקיאים ביישובה של ארץ. הם יושבי הארץ כי הם היו בקיאים ביישוב הארץ. אומרת הגמרא כמה דעות, אני אומר רגע את הכותרת הכללית, הם היו יודעים להתאים את סוג הצומח לסוג הקרקע. על ידי מה? לפי אחת הדעות, על ידי ריח. בני שעיר אחורי היו מריחים את הקרקע. דיברנו על זה פעם. היו באים אל הקרקע, מריחים אותה, והם אומרים, הסוג של הקרקע הזה, זה לגפן, זה לתענה וכו'. טוב, אז לפי הדעה הזאת, היה להם קשר עמוק מאוד אל הקרקע. עד כדי כך שידעו להריח את הקרקע. דעה הפוכה בגמרא לכאורה, סוף הסוגיה, למה הם נקראו בני שעיר אחורי? לא כי היו מריחים את הקרקע, כי נעשו בני חורין מנכסיהם. הם נושלו מהקרקע. סולקו מהקרקע. שואל הרב שם בעיני, איך זה יכול להיות? שני תירוצים הפוכים. התירוץ הראשון אומר לך שהם כל כך קשורים לקרקע, עד כדי כך שהם יודעים להריח את הקרקע ולהתאים על פי חוש הריח בין סוג הצומח לסוג הקרקע. תירוץ אחרון אומר לך, רגע, בני שעיר אחורי, כי הם נושלו מהקרקע, הם לא מתאימים לקרקע בכלל. איך יכול להיות? אומר הרב בעיניי הדבר מופלא ביותר, שתרץ לי קושייה של הרבה שנים בזמנו. דווקא מפני שהם היו כל כך מחוברים לקרקע, הם לא יכולים לגאול את הקרקע, כי הם במדרגת הקרקע. הם עבדי האדמה, משפחות האדמה. עבדי הקרקע הוא קורא להם, לכן נקראים משפחות האדמה. כי הם במדרגת האדמה. אז אדם במדרגת אדמה לא יכול לגאול אדמה. אומר הרב שם פילי פלאות, דווקא בגלל זה הקדוש ברוך הוא ברא את עם ישראל, עם תכונות רוחניות כאלה שהם למעלה מן האדמה, עכשיו פצצה, ודווקא זה מה שגורם במרכאות לנזק של איזה חוסר קישור אל האדמה, ואז נראה לכאורה שהגוי האדמתי, שמוכן לעבוד בחקלאות ובבניין, בתנאים פרימיטיביים, לאורך שנים במסירות נפש, לכאורה נראה שהוא יותר קשור אל האדמה ולקרקע. התרגום מובן, לא צריך לתרגם את זה. אומר הרב יגופה, דווקא מי שהוא במדרגת הקרקע, האדמה, משפחות האדמה, עבדי הקרקע, לא יכולים לגאול את הקרקע, דווקא הסיבה, דווקא זה שהם יודעים להריח את הקרקע, זה מה שגרם להם להיות מנושלים מן הקרקע. בני שעיר אחורי שמריחים, בני שעיר אחורי שנעשו בני חורין. אבל עם ישראל הוא מעט, זאת אנחנו, למעלה מן הקרקע. אז מצד אחד יש כאן איזה סוג של חיסרון, כי לא נוכל להתחבר אל הקרקע כמו שאומות העולם מתחברים אל הקרקע, אבל דווקא המדרגה הזאת שהיא אצלנו למעלה מן הקרקע, זה מה שמסופו של דבר יחבר אותנו אל הקרקע מהמקום הנכון. וואו. זה מסביר לנו משהו, נכון? יהודי לא מוכן להיות חקלאי, הוא לא מוכן להיות פועל בניין, הוא מנהל עבודה. שמעתם על זה? מנהל עבודה. כן, טוב, אתה צדיק, אתה מוכן. לא הרבה יהודים מוכנים להיפגש עם האדמה. מאיפה זה בא? אז א', יש לי כאן בעיות, קצת עצלנות, חוסר הבנה מה זה תורת ארץ ישראל, מה זה עבודת החקלאות בארץ ישראל. בסדר, כל זה אנחנו יודעים. בסדר, הלאה, לפי הכיוון הזה עכשיו בואו נסנגר רגע על הנקודה הזאת, נגלה את הצד החיובי שלה. יש נקודה מאוד עמוקה בבסיס הנפש הישראלית שהוא מעל הקרקע. אתם מכירים את הפסקה הזאת בעינייה? כן או לא? נו, אז למה אתם לא אומרים?
אין היה שבת בית, עמוד...
רק שנייה, רק שנייה, רק שנייה, בואו נהנה מזה, שנייה. אנחנו לא באיזון, קודם כל נבין את העיקרון איך זה פועל. איך זה פועל? רק אני רוצה לקרוא את זה ברשותך. בסדר? הנה היה שבת בית, זה קודם כל גמרא מסכת שבת, דף פי ה. אני קורא רק את מה שצריך אלינו. אמר רבי שמעון בר נחמני, אמר רבי יוחנן, מה ידכתיב אלה בני שעיר אחורי יושבי הארץ, עתו כולי על מיושבי רקיע נינו? אלה תירוץ ראשון שהיו בקיאים בישובה של ארץ. קצת מדלג, חורי שמריחין את הארץ. מדלג, רבה חבר יעקב אמר, חורי שנעשו בני חורין מנכסיהם. איך זה יכול להיות? אין היה שבת בית, עמוד 166, פסקה י' א', אחרי כל הקישור הזה אל הארץ, של אותם בני שעיר אחורי על ידי חוש הריח, והעמקה של הידיעה הפנימית והיחס הגדול שיש למשפחות האדמה הללו עם הקרקע, תראו איך רב מדויק בביטויים, פה הרב יקרא לגויים משפחות האדמה, כי זה הנושא. זאת המדרגה שלהם, זה בדיוק. למה הרב לא קורא להם גויים, אומות העולם, או משהו כזה? משפחות האדמה, זה בדיוק הנושא שאנחנו עוסקים בו עכשיו. זאת ההגדרה. אז אחרי כל הקישור הזה אל הארץ, והעמקה של הידיעה הפנימית, והיחס הגדול שיש כבר מסיימים, שיש למשפחות האדמה הללו עם הקרקע, אינם היסוד של הקיום ליישוב הארץ התכליתי. ואינם כי משמשים בתור מעבר להוריש לבני אדם יותר מפותחים, שהרוחניות יותר פועלת עליהם, עם ישראל. עד שהם עולים במעלות האדם. ולכן, מה עכשיו, איפה פה הנזק, איפה פה המינוס, איפה פה החיסרון? כל יתרון, הרי כל תרופה יש לה תופעת לוואי, נכון? אז מה תופעת הלוואי פה? אף על פי, עכשיו אנחנו, כן? שאינם יכולים מצד יתרונם להיות כל כך קשורים אל הקרקע כאלה בני שעיר אחורי. וואו, איזה משפט. אף על פי שבארץ ישראל אנחנו כן צריכים קשורים אל הקרקע. אבל גם, כנראה גם אחרי כל הקישור והמאמצים וכולי, כנראה שזה, יש לנו איזה קושי עם זה. בטח כעם, כחברה. אז אף על פי שאינם יכולים מצד יתרונם להיות כל כך קשורים אל הקרקע כאלה בני שעיר אחורי, מכל מקום אנחנו, הם האחרונים, אינם המנצחים. ואותם עבדי הקרקע, משפחות האדמה, מתגרשים ונדים ממנה, ונעשו בני חורין מנכסיהם. הנה אני מדלק טיפה. כי כל אשר יעלה האדם, יוותרו חושיו מהקשר האדמתי ויעלה אל על. לחוש הרגשות עדינות וכו'. ודווקא על ידי העליוניות המוחלטת, יירש ארץ. איזה יופי. דווקא מישהו עליון, יכול לרשת את התחתון. דווקא מעלה ב' יכולה לגאול את מעלה א'. דווקא אם אנחנו מבינים שהאלוהות היא אינסופית, היא יכולה לגאול את הסופיות. לכן, אם תחליט, לכן דווקא אנחנו מבינים שתחליט הידיעה שלא נדע. שנדע שלא נדע הוא, ענבה. דווקא זה מה שמאפשר לו להיפגש עם האלוהות ולגאול את העולם. זה המשפט שקראנו פה. ודווקא מצד זה גדולה בפעולת העל החיים. הייתי אומר, אם זה כל כך אינסופי, כל כך רחוק, כל כך עליון, אז אין קשר לחיים בכלל. הפוך, דווקא מפני שזה כל כך עליון, מפני העליונית הזאת, זה יפעל על החיים, יתקן את החיים. ודווקא מפני זה, היא גדולה בפעולת העל החיים. היא מיישרת אותם, מעלה אותם, כי הרבה למעלה מהם. טוב, זמננו תם, צלצל הפימפונג. לא הפימפונג, הגונג. טוב, פחות או יותר סיימנו, הדגש יותר על הפחות. נמשיך עוד טיפה פעם בא את זה? חבל לפספס, דברים חשובים מאוד.
זה לא פעולת בני עקיבא.
כן, כן. שר כוח, תודה רבה, ברוכים תהיו, שבת שלום.